המהדורה המרכזית עם אבי נמרן. ערב המהדורה המרכזית, קבינט המלחמה מתכנס ומחוץ למשרד ראש הממשלה, הפגנות סוערות. הקבינט המורחב מתכנס לאחר פגישה שהתקיימה אתמול בין שר האוצר לבין ראש הממשלה, ודרישה של מרכיבים נוספים בקואליציה לכנס את הקבינט ולשמוע יותר על המשך המלחמה, ובעיקר גם על המסע ומתן בסוגיית החטופי. תוך כך מתפרסמת היום רשימת הדרישות של החמאס לשינויים בעסקת החטופים. ישראל אמרה כן להצעה שהחמאס הציע לאחרונה, אבל דווקא החמאס הוא זה שחזר בו, וכך ישראל מצליחה ומנסה להוכיח לארצות הברית כי המכשול לעסקה זה דווקא החמאס. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר היום כי נשלים את חיסול גדודי החמאס כולל ברפיח. אנחנו ניכנס לרפיח, ומי שחושב שהפסקנו, עצרנו את המלחמה, שיחכה בסבלנות. פעיל אחים לנשק נעצר אחרי שהשליך לפיד בוער לעבר שוטרים. משטרה בחקירה מאומצת הצליחה לעצור את האיש מבחירי אחים לנשק. בית המשפט היום העריך את מעצרו. טיוטה לחוק הגיוס עדיין אינה מושלמת, כך אומרים גורמים שמעורבים בנושא. עוד פגישה ועוד נושא, ואין עדיין איזשהו פתרון הנראה באופק, אומרים הנציגים החרדים, ומזכירים כי לנתניהו ולממשלה יש לפחות עד חג הפסח למצוא ניסוח מתאים לחוק הגיוס. המהדורה המרכזית בקולך, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי מימרן. שלום וערב טוב לכם. בעוד וברצועת עזה יש הרבה מאוד חטופים לצערנו, החמאס בטיוטת המסע ומתן בינו לבין ישראל טוען כי הוא לא יודע להביא 40 חטופים. ולכן עסקה לא יכולה להתחיל בדרישה לשחרור 40 חטופים, שזה פחות ממחצית האנשים שהחמאס מחזיק. אבל זה חלק מהתרגילים שהחמאס מנסה לעשות כדי לסחוב זמן, ובישראל אומרים, הזמן הולך ומתקצר, כי הוכחנו לכל העולם שאמרנו כן להצעה האחרונה של החמאס, והוא זה שחוזר בו. האם היה מדובר בתרגיל או באמירה אמיתית? בלשכת ראש הממשלה לא מדברים על הנושא בצורה מוצהרת. הקבינט יתכנס בהמשך הערב וישמע יותר פרטים בעניין הזה. קובי פינקלר, שלום, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
ערב טוב. בצהל דווקא אומרים שהסיוע המוניטרי או מהמסדרונות עכשיו שנפתחו לטובת האוכלוסייה ברצועת עזה, הם ההפך, הם מאפשרים לצהל להילחם בדרכים אחרות. אתה יודע להסביר
נכון,
את זה?
נכון, אני פה... כן, אני פוגש הערב הזה בכיר מאוד בצהל, ואני שואל אותו איך אתם מתמודדים עם העובדה. תשמע מספר, אבי, ביום חמישי בבוקר, שעה 6 בבוקר, נכנסו לרצועת עזה 201 מסעיות. ביום שישי בבוקר, לאחר שיחת נתניהו עם בדן, נכנסו לרצועה 330 מסעיות, והבוקר כבר אנחנו מתקרבים למספר של 340 מסעיות של סיוע הומניטרי, וזה כמעט מכפיל את עצמו. ואז אני שואל את הבכירים בצהל, האם אתם מסוגלים להתמודד עם כזו כמות אדירה של מסעיות, פי שניים מהכמות, זה לא להוסיף עוד 10 או 20 מסעיות, ודווקא התשובה מפתיעה, הם אומרים שככל שהסיוע ההומניטרי גדול יותר, גבוה יותר, וככל שישנו בכלל סיוע הומניטרי, ככה אנחנו יכולים יותר להילחם, וזה מביא אותו לידי הוכחה שאנחנו ממשיכים ומבצעים מבצעים, גם הלילה הזה פעילות מאוד מועצת שהייתה בדיר אל בלח, גם חוסל בראש יושב ראש ועדות החירום של החמאס, לא כל מיני מילים שאנחנו, לא מילים שאנחנו תמיד מרגילים על שפתנו ועל לשוננו, אבל עוד מחבל שהיה אחראי על כל מיני תאומים שמה, גם פעילות נוספת שנעשתה גם ביממה האחרונה, במסדרון על ידי חטיבת הנחל, וגם מפתיע אותנו ואומר שגם תהיינה עוד פשיטות ועוד מבצעים נוספים, כמו שזה שראינו בשיפה, וכל זאת בהכנה, וזה משפט מרכזי וחשוב, כל זאת בהכנה לדבר הגדול והבא, ואז אני שואל אותו מהו הדבר הבא, רפיח, זאת התשובה, ישנה תוכנית בצהל בהחלט משמעותית, להמשיך גם לכיוון רפיח, וכל זאת בהמשך לתחקירים שצהל מתחיל לבצע, תחקירים פיקודיים מבצעיים. אתמול בערב תקלה של צהל, יש לומר אותה ביושר, קצין מודיעין של פיקוד הדרום שנאלץ לסיים את תפקידו בצורה מיידית, הוא זה שהיה אמור לתחקר, בסופו של דבר הבינו את גודל הטעות שלהם, אומרים לנו בצהל הערב הזה, הוא לא יתחקר, אבל אנחנו גם בעיצומה של המלחמה חייבים להמשיך לתחקר את עצמנו.
אלו הם הדברים קובי, ואנחנו כמובן צריכים לעקוב אחרי הנעשה בצפון, והאיומים מצד איראן לא פוסקים, גם ישראל ערוכה בעניין הזה, כל הדברים הללו ברקע ממשיכים להדהד בצל המלחמה הזו, כשאנחנו חוצים כבר את חצי השנה למלחמה.
186 ימים הבוקר הזה והיום הזה.
קובי פינקלר, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
תודה, אבי, ערב טוב.
ערב טוב. אם כן, הקבינט מתכנס ממש בשעה הזו לפגישת קבינט מורחבת, אחרי זמן ארוך שהקבינט עדיין לא התכנס, בין היתר על השולחן גם אולי עסקת חטופים, עם כל המסע ומתן שמתנהל ועולה ויורד מסדר היום, אבל בעיקר השאלות ששואלים חלק מחברי הקואליציה, איך בשיאה של מלחמה צהל מדלל כוחות, מוציא כוחות, עוזב את חאן יונס, ומה התוכניות העתידיות באשר להמשך המלחמה. עוד כמה עניינים שהקבינט יצטרך לעסוק בו, אבל נאמר שהדיונים המשמעותיים לא מתקיימים בקבינט בעקבות ההדלפות בכל פעם שיוצאות מהפורום הזה. אנחנו עם השר דודי אמסלם, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב לך אבי ולעם ישראל ולמאזינים, וחודש טוב ומבורך.
חודש טוב, חצי שנה למלחמה, ואני שואל אותך כשר בכיר בממשלה, כמי שמכיר, מעורב בדיונים, השאלות ששואלים האזרחים, איך יוצאים מחאן יונס, נראה שעוצרים את המלחמה, אתה יודע, אנשים שלא באמת מבינים ולא היו בעזה חצי שעה, אבל כך זה נראה מבחוץ. אני שואל אותך איך אתה מרגיש.
אני מרגיש בסדר גמור, אני אומר בגדול, ראש הממשלה אמר את זה בפיר, ובכל כלי התקשורת, אנחנו ניכנס לרפיח ונחסל את ארבעת הגדודים, ולכן כרגע צהל עובד כדי לממש את החלטת הממשלה. דרך אגב, זאת היא החלטת הקבינט. עכשיו, כן. הדרג הצבאי צריך לתרגם אותה הלכה למעשה, ולבצע את מה שהקבינט הנחה אותו, קבינט המדיני ביטחוני, וזה מה שיקרה.
המסע ומתן לשחרור החטופים, בוא נקרא לזה במילים שלנו, הוא תרגיל משיכת זמן של סינואר, תרגיל מוצלח.
בעיקרון, תראה, כרגע אנחנו מדברים בינינו לבין עצמנו, וסינואר עושה מה שהוא רוצה, הוא רוצה למשוך את הזמן. הזמן הוא פקטור חשוב לא מאוד. הוא רוצה שצהל יצא מעזה. ואחרי זה, בכלל, אם נשלח לנו כמה חטופים, אולי אנחנו נשמח, זה כל הסיפור פה. לכן אני בעמדה להמשיך את הלחץ הצבאי, ואני מאמין שאם אנחנו רוצים את כל החטופים, אנחנו חייבים להמשיך את הלחץ הצבאי על סינואר עד הסוף. ואז יש סיכוי שנקבל את החטופים אלינו כולם. אני דרך אגב אומר את זה באופן חד משמעי, אני אומר את זה בקבינט, אני אומר את זה גם כאן לעם ישראל, אני מתנגד באופן חד משמעי לפיצול העסקה שיבואו חלק כן וחלק לא. מי שאנחנו בעצם, אני טוען, מי שלא יבוא עכשיו, לא יבוא אחרי.
לא יבוא.
כן.
כן. או יבוא עוד
לא
שנתיים אחרי.
זה לא אתי, בוודאי. כן. לא, אני חושב ש... לכן צריך להבין, זה לא מצב סטטי. זה לא מצב שאתה משחרר 40 עכשיו ומשאיר את המצב של האחרים כפי שהוא היום. להפך. אם אתה משאיר שם את החיילים וכולי, אתה מטביע אותם עוד יותר עמוק לתוך ה... אתה מכיר אותם לקרקע הרבה יותר עמוק. זה מה שצריך לומר לשחרר אותם. דרך אגב, גם העולם, הם יגידו, זה שבועים של צהל, מה הבעיה? ולכן וגם... אני חושב שיש כאן שאלה אתית מוסרית מהמדרגה הראשונה, ולכן מדינת ישראל צריכה לקבל, קיבלה החלטה שאחד ממשימות המלחמה זה להחזיר את כל החטופים, את כולם ביחד, את כולם. ולכן העסקה הראשונה, גם בעיתוי שלה וגם בוודאי בקטע ההומניטרי אז הייתה נכונה. היום לדעתי, כדי להביא את כולם, חייבים להמשיך עד הסוף, ללחוץ את החמאס, ללחוץ את העולם, ולא לצאת מעזה בלי שכל החטופים יצאנו ביד.
הוא כבר ממהר לומר ש-40 חטופים הוא לא יודע להחזיר, הוא לא יודע איפה הם בכלל. כלומר, הוא מנסה מראש להרגיל אותנו, את העולם כולו, לזה שהוא לא הבעל הבית שם.
בוודאי, בגלל שיש כאוס עצום גם אצלהם, והם משקרים, וחמאס, בסינואר לא מעניין אותו, לא שחרור, לא החלופייה בעזה, לא מעניין אותו כלום, מעניין אותו שרידות שלו האישית ושרידות החמאס. זה מה שמעניין אותו, ולכן הוא דורש מצהל לצאת מעזה, והוא דורש בעצם להחזיר את כולם לצפון, ואחרי זה הוא ינהל איתך עסקה לחטופים. דרך אגב, גילת שליט היה 3 שנים, הוא יכל להיכנס לעסקה במהירות, תוך שבוע, שבועיים, אלא בגלל, אין לו עניין לשכח, בוודאי לא חיילי. חיילים צעירים, דרך אגב.
מעלה בעצם. עוד ועוד את המחיר, ומושך זמן, והלחץ העולמי בוודאי. עלינו גובר.
לכן פה ממשיכים מה שנקרא כל מיני אנשים לבוא ולהתכתש ולריב בינינו לבין עצמנו, כאילו בכלל יש איזה משהו על השולחן, ובוודאי ובוודאי זו לא הדרך להחזיר את החטופים. אני אומר את זה באופן
כללי. אני שואל אותך לא רק כחבר בכיר בליכוד, כאיש ימין, כמי שמשמיע את כל העם, גם שזה לא תמיד הכי פופולרי, איך יצא מצב שהימין, אתה יודע, לא היה מעורב בסיפור הזה של החטופים? יש צד אחד שהשתלט על השיח, השתלט על הסיפור הזה, אנחנו רואים את ההפגנות, היה שם וקום, הצד השני לא הגיע.
זה לא עניין של הגיע, יש פה מה שנקרא הפרות סדר המוניות ואי לגיטימציה לממשלה נבחרת כבר עוד מעט 2 שנים. ואיך אמרתי, והיועצת המשפטית מסתרקת. יש פה הפרות סדר המוניות, יש פה, איך אמרתי, יש פה מיני הפיכה כבר 2 שנים. מה השאלה? מה חדש היום? אני חשבתי שאחרי 7 באוקטובר נרגעו קצת, אבל כנראה שזה לא המצב.
טוב, צריך לומר שגם לא כל המשפחות החטופים נמצאות בכל השיח הזה, ולא כולם, יש מלא כאלה שההפך, טוענות שההפגנות וכל השיח הזה הופך את העניין לפוליטי.
סוגיית החטופים היא סוגיה ערכית מוסרית, ויש מה שנקרא אחריות מלאה לממשלת ישראל ומדינת ישראל וצהל להחזיר את כולם הביתה. זאת לא השאלה, זה לא שאלה של ימין או שמאל. לכן הם מערבבים את זה, הם מפגינים מהבוקר עד הלילה, כאילו זה משנה משהו למישהו. הרי בסוף אנחנו רוצים להחזיר את החטופים, וחייבים להחזיר את החטופים, את כולם הביתה, וכמה שיותר מהר, מה השאלה בכלל? אין לי מושג על מה הם מפגינים. לכן אני אומר, הם מפגינים בעיקר כדי ליצור חוסר לגיטימציה לממשלה, ולהפיל את הממשלה, זה כל הסיפור שלהם. איך אמר גנץ, בוא תסכמו איתי עכשיו על הפלת הממשלה על הבחירות, ואנחנו נסתדר על הכל, על חוק הגיוס, על מה שאתם רוצים, רק בוא נביא בחירות.
אתה יודע, אם הייתי משמיע לך את ההקלטה של הדברים שאתה אומר עכשיו, בשמיני לאוקטובר, והייתי אומר לך, שר אמסלם, בוא תראה איך תשמע בעוד 30 שנה, מדבר על חטופים, על זה שהמלחמה תימשך, לא להיבהל, יחסלו את החמאס. אתה יודע, יש פער בין מה שציפינו, שיצאנו לדרך בדרמה הגדולה של אחרי 7 באוקטובר, לבין מה שקורה, תחושת דשטוש כזו.
תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, אבי, תראה. המלחמה בעזה היא מלחמה שמעולם מדינת ישראל לא מלחמה מהסוג הזה. צריך להבין, צה"ל יש לו הישגים בלתי נתפסים, ואני אומר לך, עוד צבאות העולם עוד ילמדו עוד הרבה שנים מה צהל עשה בעזה. גם מעל הקרקע וגם מתחת לקרקע באופן סימולטני. להילחם במנהרות, דרך אגב, אני לא מכיר צבא בעולם שנלחם במנהרות בהיקפים מהסוג הזה. אין דבר כזה, אף אחד לא יודע איך עושים את זה. צהל פתח ממש, המציא תורת לחימה מיוחדת, חדשה, ומשפר ומשכלל את עצמו כל יום עוד ועוד, ולומדים מלקחים ומפיקים לקחים ומתקדמים. לכן צריך להבין, זה לא הוקוס פוקוס ונגמר הסיפור, זה מלחמות אחרות היום יש. זה לא מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור. אז לכן צריך להבין, מה שחשוב כרגע זה הנחישות שלנו כעם, להביא להכנעת החמאס המרצחים האלה, ולהחזיר את הילדים הביתה. זה הסיפור, ואנחנו צריכים להיות נחושים. עכשיו, אני רואה אנשים מפגינים, אין לי מושג על מה. אין לי מושג.
כן, כאילו יש כאן איזושהי עסקה מונחת על שולחן, ומישהו אומר, לא רוצים להחזיר את החטופים.
מישהו לא רוצה להחזיר את החטופים, ומישהו לא רוצה לחסל את החמאס. אז לכן המסקנה שלי, שאני יוצא ממנה, דרך אגב, מסקנה שהיא כמעט, אני גם שומע אותם בקולה, מה שהם רוצים, זה לא זה ולא זה, הם רוצים בחירות. ולכן באופן ציני, ואני לא מכניס כאן משפחות החטופים, המשפחות זה בסדר, אתה יודע, המשפחה...
כן, בואי, אותם אפשרו לשפוט ולא לדון.
כן, חיים נמצאים לא מה שנקרא, בחוסר ודאות, שזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות לבן אדם, בוודאי לגבי ילדיו והוריו ומשפחתו, ועליהם אני באמת, אני מקבל כל מה שהם אומרים, ואני מקבל אותם ומחבק אותם באהבה גדולה. אבל ברוך לחלוטין שעל הפלטפורמה הזאת יושב אנשים צינים, פוליטיים, אנשים שהם לדעתי אטומי לב, ולא אכפת להם להתעלל גם במשפחות עצמם, ובכלל בעם ישראל. כן? בקטע הרגשי, ולטלטל אותו כל רבע שעה. ומדברים על זה מבוקר עד לילה. לכן אני חושב שסוגיית החטופים צריכה להישאר במסגרות שתמיד היו. מסגרות חשאיות, בסופו של דבר אין בן אדם ואין מישהו בתוך המערכת, גם הצבאית וגם המערכת הביטחונית בכללותה וגם המערכת הפוליטית שלא רוצים ולא לא, 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 לא רוצים, לא עושים כל מאמץ להביא את הילדים הביתה. ואתמול כבר
אתה יודע שאם יהיו בחירות בקרוב...
אבל את כולם, אבל את כולם.
השר אמסלם, אם יהיו בחירות בקרוב, זה לאו דווקא בגלל המלחמה או החטופים, זה מאוד יכול להיות בגלל התעקשותו של השר גלנט, לתת את המושכות ואת המפתחות לשר בני גנץ. הקואליציה לא הוקמה יחד איתו, הוא בא כי יש מלחמה, אז אי אפשר שבגלל ההגעה שלו לממשלה, בגלל מלחמה... הוא יהיה המפתח לפתור פה בעיות קואליציוניות מורכבות מאוד.
א', אני מסכים איתך. שתיים, גלנט הוא חבר אישי שלי, וכל דבר שיש לי לומר בעניין הזה, אני אומר לא את זה, בוודאי לא ברדיו. כן, אני גם לא חושב שזה תורה משהו כרגע, לכן אני באופן אישי אומר, המחנה הלאומי הוא מונה 64 אנשים, יש בעצם... אני רוצה להזכיר לכולם, דרך אגב, לכולנו, 64 אנשים, היה הסכם קואליציוני לגבי כל דבר ודבר, ורק אחרי זה מונו שרי הליכוד. מי שלא התאים לו הסכם הקואליציוני, אף אחד לא בא בהגדר למישהו, אמר לו בוטי עשר. ולכן צריך לכבד. דרך אגב, וגם על זה, חלק מזה, גם הלכנו על הבחירות. לכן אני אומר, בסך הכל יש הסכם קואליציוני, צריך לכבד אותו, ושר בממשלה הוא לא עובד באופן עצמאי. אני לא מביע את עמדתי הפרטית, אני יכול להביע אותה, אבל בוודאי ובוודאי אני מתנהל לפי המדיניות של הקואליציונית שכולנו סיכמנו אותה בקווי היסוד. לכן אני זה המוטו, זה ככה כן. אמורה לעבוד ממשלה.
אבל הגענו למצב שתשמע, אי אפשר להתנהל כי יש יועצת משפטית. אתה עובר נושא אחר נושא מאז פרישתו של השר לשעבר גדעון סער מהקואליציה. אתה עובר נושא אחר נושא שלא נתקע או מתפתח בעקבות החלטותיה. היא לא נבחרה על ידי הציבור. יש יועץ משפטי אחר, חילופי, שיכול לתת המלצות משפטיות אחרות. אני שואל איך קואליציה יכולה להתנהל ככה, עם כל הכבוד ל-64 מנדטים.
א', אתה צודק,
דרך
אגב, זה בוחר הנביא. אני אומר באופן בסיסי, יועץ משפטי, היועץ המשפטית הזו, וכנ"ל גם הסגן של הגיל לימון, הוא דרך אגב, אני רואה אותו, כבן אדם הדומיננטי, הם בעצם תפקידם לחבל ולהפיל את הממשלה. הם עושים כל דבר כדי להפיל את הממשלה. דרך אגב, גם אם זה חוקי, לא חוקי, העמדות הפרטיות שלהם, הכל פה מתערבב. ותפקידם בכוח, דרך אגב, עד לפני שקמה הממשלה, רוב הציבור לא ידע איך קוראים לה. פתאום okay. התחילה, דרך אגב, גנץ ממנה בבחירות, ממש ביום, את הרמטכ"ל, קווים. היא לא פוצה פעם צפצפת. הם בעצם הביאו הסכם מדיני להחזרת שטחי מולדת, גם אם זה בים. לא פצתה פה. ועכשיו לכן, היא שלוחה של כל, אני רואה אותה, דרך אגב, אם אמרתי פעם, אם היה לה קצת כבוד עצמי, הייתה שם את המסכות והולכת הביתה. היא לא ראויה לדעתי, ואמרתי את זה כבר בעבר, לא ברמה המקצועית, ודאי לא ברמה המוסרית והערכית. יועץ משפטי לממשלה צריך לייעץ לממשלה ולעזור לממשלה לבצע את המדיניות שלה. בוודאי לא להיות סוס טרויאני בתוך הממשלה, זה מה שקורה. מכל מינוי שאתה רוצה, ועד כל החלטה שאתה מביא בממשלה, כל דבר, אתה מתמודד עם מה שנקרא, כפי שאמרתי, סוס טרויאני שיושב בתוך הממשלה. לכן אני בעמדה, גם היום, גם בתוך המלחמה, לפטר אותה מחר בבוקר. להביא את זה להחלטת ממשלה, זה מה שביקשתי, שאלתי. אמרתי לראש הממשלה...
טכנית זה אפשרי? הממשלה צריכה להתכנס ולהחליט שהיא מפוטרת?
בוודאי, בוודאי. יש יועץ משפטי לממשלה, ממונה על ידי הממשלה, הוא אמור לייעץ לממשלה, בוודאי לא ללחם בממשלה. דרך אגב, יועץ משפטי לפי תמי והאמנתי, שלא בתפיסת העולם של הממשלה, האידיאולוגית וכו', לא יכול לתת לה שירות, אז שישים את המפתחות, תגיד חבר'ה, זה לא מתאים לי, אני הולך הביתה. אבל אמרתי לך, לא מדובר בכבוד עצמי, זאת גברת ללא כבוד עצמי. ללא יכולת, אין לה לדעתי אינטגריטי מקצועי. כי גם לדעתי לא יש מקצוע במעלה הראשונה. גם הם יודעים את זה בשמאל, אבל הם משתמשים בה. לכן הם מעללים אותה מבוקר עד לילה. עושים אותה כאילו עכשיו, אתה יודע, העומדת בשער.
שומרת הסף, כן.
רגע, זה גם מושג שהם נמצאו.
כן.
כן? אני לא יודע לזה סף מדובר, כן? ומי צריך לשמור.
אז אני רוצה לשאול אותך רגע בעומק של הדברים, ואני שואל דווקא אותך את השאלה הזו, כי אתה בא ממקום אחר לגמרי, גם בנוף של הליכוד, בוא נודע על האמת. האם המאבק פה הוא מאבק בנתניהו בממשלה, או שהמאבק הוא בזהות היהודית של מדינת ישראל, ובגלל שהגורם שמגן על הזהות היהודית זה הממשלה, אז פוגעים בממשלה. אבל מאחורי הקלעים, האם זה הסיפור? כי אני עושה מכנה משותף בין סוגיית לימוד התורה, שקשור לחוק הגיוס ותקציבי הישיבות, וכל מיני חוקים ותקנות ודברים שקשורים רק לסעיף הזה שקשור לזהות יהודית. מה שיהודי בעייתי, מה שליברלי ו... פלורליסטי, אז זה מתקבל על הדעת. אולי זה הסיפור, זה הכל. בוא נודע על האמת.
תראה, אבי, זה, אתה ניגשת לאבן המסד. זה לדעתי המלחמה האמיתית בתוך עם ישראל היום. האם אנחנו מדינה יהודית, או שאנחנו מדינה קוסמופוליטית, אנחנו מדינת כל אזרחיה, ואנחנו בעצם אולטרה-ליברלים לכאורה. והזכירה, דרך אגב, אנחנו קמנו כמדינה יהודית. אבא שלי לא בא לכאן בגלל שזו מדינה שקוראים לה ישראל. דרך אגב, ישראל זה יעקב אבינו, הם אפילו לא מבינים את השורש. אנחנו באנו לכאן בגלל שאנחנו יהודים. עכשיו אתה יכול, אתה יודע, אתה יכול לא לשמור את כל התורה, אתה יכול לנסוע, אתה בשבת, אתה יכול לאכול לא כשר, הכל
בסדר. זה בסדר, מדינה דמוקרטית, אבל גם יהודית.
נכון. אבל, יפה, אבל כל עוד אתה יודע שאנחנו יהודים. דרך אגב, אם אנחנו לא יהודים, במובן המסורתי של העניין, אז מה יש לנו לחפש פה? לא הבנתי.
המחבלים המרצחים באו לפה כי אנחנו יהודים.
אז מה המשמעות של המדינה? הרי המדינה, יש לה הצדקה רק אם היא מדינה של יהודים. עכשיו, אם אין משמעות לזה שאנחנו יהודים פה, אז מה הצדקה בכלל שתהיה מדינה? הרי אם אתה גוי, אם אתה לא יהודי, אז אתה גוי. אם אתה גויסה לאמריקה, מה הבעיה? למה אנחנו צריכים להריב פה עם הערבים? לכן זה תרתי דסתרי, הם כל הזמן סותרים את עצמם, וזה הסיפור. תראה את בית המשפט העליון, תראה חמץ, כל סוגיה שקשורה למסורת, הם ישר מבטלים אותם, ממציאים חוקים, ממציאים הלכות, ממציאים חרטה וממציאים הכל, כדי לרמוס כל ערך יהודי. מהראשון לציון, עם האחרים, הם יעמידו אותו לדין, ואין להם... מה שנקרא, אין להם שום קו אדום. והם, אני והפסיעות, ואני קובע...
לכן אי אפשר להסתדר, חבר כנסת המסלם.
לכן אני מסביר, נכון?
אי אפשר להושיט יד, אין אמון, אי אפשר להסתדר, זה הסיפור.
ודאי, מה השאלה? אני טוען, אין מה להושיט יד, ואין למי להושיט יד, ולא צריך להושיט יד. אני אומר, מי שבעצם לא מבין את המשמעות של מדינה יהודית, דרך אגב, זה רוב הציבור. לכן תנו לנו, הרי אנחנו נבחרנו באופן דמוקרטי. הם אנשים, דרך אגב, לרוב בשמאל, או חלקים גדולים מהשמאל, בוודאי אלה שמנהיגים אותם היום, ומבולים את הכל. אלה אנשים אנטי-דמוקרטיים, אנשים אלימים, בריונים. אנשים שמחר הם יכולים לעשות דברים מטורפים, כדי להפיל אותנו מהשלטון. זה לא מעניין אותם בכלל. הדמוקרטיה והם זה מרחק מזרח ממערב בכלל. מה להם ולדמוקרטיה? הם מעולם לא דמוקרטיים. הם בולשביקים לכל דבר ועניין. זה כמו המהפכה הרוסית. מה שלא הולך טוב, הולך בכוח. לכן אני אומר, בראשם זה בית המשפט העליון. אלה האדמו"רים שלהם. תגיד,
זה המצב, אומר, אנחנו זה... בגלות, אין מה לעשות.
אנחנו נמצאים ברגע קריטי, בוודאי למדינת ישראל, ובוודאי לדמוקרטיה הישראלית, שהיום נמחקת לנגד עינינו, על ידי אנשים שקוראים לעצמם נאורים, כן, לכאורה נאורים, והם בעצם הורסים את הדמוקרטיה הישראלית, והורסים את העם, את מדינת ישראל, וזה תוך כדי מלחמה, תבין. אין להם בושה, אין להם חימה, אין להם קווים אדומים. מתי בכלל התעורר ויכוח במדינת ישראל שהיינו במלחמה? שהחיילים שלה היו בגבולות או נלחמים ונהרגים על בסיס יומי? מתי היה דבר כזה? מתי בכלל הוויכוח במדינת ישראל לגבי חטופים או חיילים שבועיים? מתי? הם מנסים ללבות את השנאה בין חלקי העם, ומזלנו היום שחלק מהעם גם התפכח, חלקם היו איתם בתחילת הדרך והאמינו לבלופים ולשקרים שלהם, ואתה רואה היום את ההפגנות. דרך אגב, כסף עצום ממומן פה, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? מיליונים על גבי מיליונים. לכו תבוא, איך כתבתי פעם? לכו תחלקו את זה לחיילים. מה אתם יוצאים עכשיו בשליטי קבוצות נגד ראש הממשלה, נגד הצבא, נגד כל העולם ישתות?
השר דודי אמסלם, מילים היוצאות מן הלב נכנסות אל הלב, לצערנו זה המצב, הקדוש ברוך הוא איתנו, יעזור. בקרוב, הנה, חודש ניסן, חודש הגאולה.
אני מרגיש, באמת, עם ישראל נמצא בנקודה קריטית בקיומו. מאז קום המדינה ועד היום לא היה דבר כזה. ואנחנו באמת זקוקים לרחמי שמיים ולתפילות גדולות, כדי שהקדוש ברוך הוא ירשיע אותנו מהמצב שלנו.
אמן.
נקלענו
תודה רבה על השיחה כאן.
חודש טוב ובורך.
חודש טוב, בשורות טובות, תודה רבה. נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו לסוגיית הגיוס, ברקע שוב חילופי טיוטות, אבל שום דבר לא מצליח להתקדם להבנות, בגלל הווטו שמחזיק השר בני גנץ, צריך לומר. מרדכי הלפרין, כתבנו בכנסת, שלום לך.
ערב טוב אבי.
אז פסח מתקרב, זה הדדליין כמו שאנחנו מבינים, ואם על כל הצעה השר גנץ יגיד לא, אז מה קורה?
כן, אז למעשה עוד לפני שהם מגיעים לשר גנץ, אנחנו יכולים לדווח הערב שאחד מהמכשולים העיקריים להעברת חוק גיוס, שפעם שעברה הכשיל את העברה של החוק, זה היה חוסר הסכמות מול הייעוץ המשפטי של משרד הביטחון, מול היועץ המשפטי עצמו, אופיר, איתי אופיר קוראים לו, ואנחנו יכולים לדווח הערב שלמעשה צוותי הגיוס שאחראים בקואליציה על קידום חוק הגיוס, מצליחים לאחרונה להגיע מולו להסכמות מול הייעוץ המשפטי של משרד הביטחון, ככה שלמעשה הדרישה הזאת של היועצת המשפטית לממשלה מיארה שיגיעו מולו להסכמות, אז על זה מצליחים, אבל כמו שאתה אומר, המכשול העיקרי עדיין הוא הווטו שנתן שר הביטחון גלנט לשר גנץ, בקואליציה מזהים איזשהו ריכוך בעמדה שלו, אבל בינתיים גלנט עדיין מתעקש בנושא הזה, ובקואליציה אומרים לנו ערב שאם למעשה גלנט מוריד את הווטו מגנץ, תוך שעה אפשר להביא חוק גיוס מוסכם. עכשיו צריך לומר, עוד לפני שגלנט מוריד את הווטו מגנץ, במפלגות החרדיות למעשה לוחצים על ראש הממשלה נתניהו, שיביאו כבר בשבוע הבא את חוק הגיוס לכנסת, שבוע הבא יש דיון מיוחד על אף הפגרה שאליה יצאה הכנסת, והמפלגות החרדיות לוחצות שכבר שבוע הבא חוק הגיוס יגיע להצבעה.
מרדכי הלפרין, כתבנו בכנסת, תודה רבה לך. כן,
תודה רבה.
בעניין הזה, תודה. עכשיו אנחנו לקראת חג הפסח עם הקניות של כולנו, אוטוטו, מתחילים לרוקן את המדפים, וזה גם תוך כדי מלחמה וגם בכל המצב הכלכלי שבו בכלל אנחנו נמצאים. עלאת המחירים האדירה שהתרחשה כאן למרות המלחמה על ידי כמה חברות ענק במשק הישראלי. שלום לרמי לוי.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אתה יודע, אנחנו רואים את החברות הגדולות שלא רק לא מורידות מחירים או לא שומרות על המחיר הישן, תוך כדי מלחמה גם מעלות מחירים, ואני שואל אותך איך מתמודדים עם זה. בסוף אדם נכנס לסופר שלך, הוא צריך מוצרים, הוא מחפש את המוצרים המותגיים הללו והוא משלם הרבה יותר.
קודם כל אני שמח להודיע לכל הלקוחות שלי בכל אופן, שאצלנו מבדיקה שעשו ושכולם עשו בדיקה, המחירים השנה מול שנה שעברה לא עלו, כי אנחנו באנו ועשינו מבצעים יותר מעמיקים כדי לבוא לקראת הלקוחות שלנו, כדי שלעזור להם באמת דווקא בתקופה כזאת קשה לעבור את החג בכבוד ובטוב.
אותם ולכן, מחירים של שנה שעברה?
אפילו קצת יותר נמוכים קצת, באיזה אחוז אחד. אז לכן זה גם, זה כבר בשורה טובה ללקוחות שלנו. אז בנושא הזה זה לא משנה, שלא יתרגשו מזה, מכל אחד שרוצה לעלות מחירים, לקראת החג אנחנו עושים את הכל שבסופו של דבר, לא רק שהמחירים לא יעלו מול שנה שעברה, אלא גם ירדו קצת. כדי לבוא לקראת הצרכנים שלנו.
אז בוא ננסה רגע להבין, אז מה, אתם בעצם מפסידים? הרי אם המוצר עולה ואתה אומר אני שומר על המחיר של שנה שעברה, מישהו פה סופג את זה?
קודם כל נכון, חלק מהמוצרים אנחנו סופגים, זה לא סוד שלקראת החגים, תמיד לקראת החגים, חגי תשרי או חג פסח, אנחנו עושים מבצעים יותר מעמיקים כדי לבוא לקראת הצרכנים שלנו. למעשה היסוד של העסק שלנו זה הצרכנים, ואנחנו רואים אותם לאורך כל הדרך, מבינים אותם, ודווקא בתקופה הזאת אנחנו מבינים אותם, והחלטנו באמת גם לעשות מבצעים מעמיקים, חלק מזה שאנחנו גם סופגים, וכדי לבוא לקראת הצרכנים.
טוב, מעניין. כלומר, אווירת המלחמה, אם חשבתי בשיחה איתך שתסביר כמה היא משפיעה וכמה מחירים עלו, אתה לא רק אופטימי, אומר רבותיי, אין שינוי משנה שעברה, מעניין.
בבדיקה שעשו, כולם עשו את כל הבדיקות, וראו שלמעשה המחיר של הסל, של אותו סל שהם בדקו השנה מול שנה שעברה, ירד 0.75% אצלנו. זאת אומרת, לא רק שזה לא עלה, אלא גם קצת ירד, כי אנחנו באים לקראת הצרכנים, אנחנו מבינים את המצב, מבינים שיש מלחמה, מבינים שהיה מלחמה, מבינים שחלק מפונים מהבתים שלהם, מבינים שחלק מהעסקים קצת קשה להם, ובאופן אוטומטי זה גם מקשה על אותו משק בית של אותם בעלי העסקים. באים לקראת הצרכנים, כי אנחנו מסתכלים את דווח ארוך, אנחנו מנהלים את העסק שלנו לדווח ארוך, אנחנו מחזקים את היסודות של העסק, היסודות של כל העסק, מי שלא מבין זה הצרכן. ודווקא בתקופה הזאת, כל העסקים צריכים לבוא לקראת הצרכנים, ואם צריך לספוג קצת, שיספגו, לא יזיק.
רמי לוי, טוב, שיחה אופטימית בימים הללו, תודה רבה לך.
תודה רבה לך ולכל עם ישראל, והאופטימי ביותר שאני מבקש מהשם, שעם ישראל יהיה מאוחד.
אמן, כן, זה הסיפור. שנהיה סביב שולחן ליל הסדר, תרתי משמע ביחד. בשורות טובות, תודה רבה. אנחנו מכאן לפרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אישה כהן, אבי גרינצג, שלום, ערב טוב לכם.
ערב טוב.
אז מה, להתחיל לקבוע תאריך לבחירות, כמו שנותנים תאריך לכניסה לרפיח? אתה יודע, אז אני עכשיו, יש תאריך.
צריך... הוא פסע, פסע, פסע. פסע מבחירות זה יכול להיות חודש, שנה, שנתיים, שלוש, פסע.
אני אגיד משהו, אני אגיד לך מה אני יודע בינתיים לפחות, להבנתי יש איזשהו מסע ומתן בין גנץ לחרדים, בהקשר כמובן של חוק הגיוס, גנץ מתעקש שיגיעו איתו קודם להסכמה על הנושא של הבחירות בספטמבר, שהוא בפנטז עליהם עדיין, ובמפלגות החרדיות אומרים לו, קודם בוא נגבש איזושהי עמדה מוסכמת בנושא של חוק הגיוס, איזשהו מתווה מוסכם, ואז אפשר לנהל...
אבל זה לא באטליה, כלומר, אם אומרים לגנץ, כן, מקדימים את הבחירות, הוא לא מיד יגיד, אוקיי, זה התמורה, זה החוק.
זהו, הטיעון החרדי, הטיעון של המפלגות החרדיות אומר, קודם, אם יש מתווה מוסכם, אז אפשר לנהל מסחר פוליטי של אם תתמוך בזה תמורת הליכה לבחירות, אבל קודם נראה שאנחנו בכלל מדברים באותה שפה. וגנץ כנראה מפחד שאם יהיה מתווה מוסכם, אז הוא אחר כך לא יוכל להגיד, רגע, אז למה אתה מסרב לזה בגלל שלא מוכנים ללכת איתך לבחירות? כנראה שם נמצא סלע המחלוקת, לא יודע להגיד לך נכון לרגע זה, אבל כך זה היה נכון לאתמול לפחות.
לא, גם גנץ צריך לבוא לבחירות, אם רוצה בחירות, הוא צריך לבוא לבחירות, הוא לא יכול לבוא עם חוק לחרדים, זה בעייתי בשבילו.
אני חייב להיות פחות אופטימי מידי גרינצייג, אני חושב שקשה מאוד, אני חושב שאפילו... אחוזים בודדים אפילו לא הייתי נותן, וגם זה בספק, לסיכוי שהחרדים הצליחו להגיע להסכמות עם בני גנץ בסוגיית חוק הגיוס.
אני נותן להסכים דווקא, אני נותן להסכים שלא יהיו הסכמות.
אני חושב ש... רק שנייה ברשותך אבי, אני חושב שזה לא רק גנץ. להגיע להסכמות בכנסת הנוכחית על סוגיית הסדרת מעמדן של תלמידי הישיבות הקדושות, זה מלאכת כמעט בלתי אפשרית, חסר סיכוי, שוב, יכול לקרות פה איזה משהו, נס כלשהו, אבל בדרך הטבע קשה מאוד להגיע להסכמות. א', כי שר הביטחון יואב גלנט מתנה כל חקיקת חוק רק בתמיכתו של בני גנץ וגדי איזנקוט, בתמיכתם. אנחנו יודעים שיש בעיות בתוך הקואליציה, ולמעלה מכל זה יש את גדולי ישראל, והמכתבים שאנחנו רואים בימים האחרונים, שזה אירוע דרמטי פנים חרדי, שגם מקשיח את היכולת של ראשי הסיעות החרדיות בכלל לנהל מסע ומתן. אנחנו רואים השבוע את המכתב החריף, החריג, חריג מאוד, של גדולי ישראל מבני עדות המזרח. רואים שם גם חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס, ראשי ישיבות, המזרח של עולם התורה הספרדי, שיוצאים ממכתב חריף מאוד נגד פשרות בסוגיית חוק הגיוס, ומי שקורא בין השורות, הם למעשה אפילו את מתווה נתניהו לבגץ, אותו מתווה שנתניהו הגיש לבגץ כבסיס לאיזשהו חוק גיוס שהממשלה תקדם, גדולי ישראל פורקים אותו ודוחים אותו אחד לאחד, לכן קשה מאוד לראות שיצריכו להגיע להבנות. עדיין זה אפשרי.
אז אתה אומר אחוז קלוש, אוקיי.
אני רגע אתייחס לדברים בשלוש נקודות קצרות. נקודה ראשונה, אמרת שבכנסת הזאת כמעט שאין סיכוי להגיע, אני מסכים, זה לא קל להגיע, זה אפשרי, אבל זה מאוד לא קל, אבל ברור לכולם, לכל מי שעוקב, את יודע, אחרי כל סקר שהוא, מסקרי פילבר ועד סקרי ערוץ 12 ו-13, שהסיכוי בכנסת הבאה יהיה עוד הרבה יותר קלוש, אולי אפילו בכלל לא אפשרי, זה הדבר הראשון, נקודה ראשונה שכדאי מאוד לקחת בחשבון לפני שמדברים על בחירות או על פירוק ממשלה. הדבר השני שצריך לזכור, שנתניהו במקרה הזה יודע שזה סוף הקריירה הפוליטית שלו. זאת אומרת, אם הוא לא יצליח להעביר בכנסת הזאת החוק, יש לו הפעם כן אינטרס או צורך, למרות התחביב שלו אולי לפעמים לברוח דברים, ללכת על זה, כי הוא יודע שאם הולכים לבחירות, כנראה שבתקופה הקרובה הוא לא יחזור להיות ראש ממשלה. והדבר השלישי, שזה כן, כשאתה מדבר על הלחץ על גנץ, למה זה כן אפשרי, צריך לזכור שגם גנץ נמצא עם איזשהו דדליין, כי הערך שלו פוחת כל הזמן. גם בסקרים וגם בכלל, הוא נשחק ציבורי. כל נאום שלו, כל הופעה שלו, כל שבוע שהוא נשאר בממשלה,
ירדת 5-6 מנדטים בתוך פחות מחודש.
יפה, אז גם הוא מבין שיש לו תאריך תפוגה בסוף למשחק שלו.
כן, אבל הוא מבין שאם הוא יגיע להבנות בסוגיית הגיוס, הוא לא ייחלש, הוא יצלול
בסקרים. אלא אם כן הוא יצליח לצייר את זה שביחד עם הגיוס הוא יצליח להגיע לאיזושהי הסכמה על נגיד מועד אפילו לא בספטמבר אלא בעוד שנה בחירות או משהו כזה.
הוא יכול לצייר את זה ששווה לוותר על חוק הגיוס להפלת נתניהו.
אני רק אסכם במילה, מה שאני בא להגיד דבר אחד, יש סיכוי להשיג חוק גיוס, זה לא כזה מופקע כמו שזה נשמע, אבל זה תלוי בהתנהלות מאוד מאוד מושכלת של הנהגה הפוליטית. וכמובן אני לא רוצה לגעת בנושא שגדולי ישראל, אני מאוד מקווה שתדע שהפוליטיקאים ידעו לתווך את הנושא הזה בצורה מדויקת כמו שצריך.
עכשיו אני אגיד משפט אחד, אני חושב שאני לא חדש לא לאבי ממרן ולא אבי גרינצייג וכל מי שמדבר עם בחירי הסיעות החרדיות, ואני מדבר עכשיו בעיקר על דגל התורה ואגודת ישראל, כן יש שם תצליל שאומר שיתכן מאוד שבממשלת שמאל מרכז יהיה קל יותר להעביר חוק שגם יעבור את הביקורת הציבורית ויתכן גם את שופטי בגץ. אני לא אומר שזה הדבר הרצוי, ודאי שהדבר העדיף והרצוי ביותר שנצליח להסביר את מעמדה של תמידי הישיבות בקואליציה הנוכחית, שוב, הסיכויים לכך נמוכים, ויש מי שסובר שיתכן מאוד שבקואליציה של מרכז שמאל, יהיה יותר קל להעביר חוק. ואני אומר עוד כמעט כל חוק שיעבור בקואליציה הנוכחית, יהיה סוג של חוק של דחיית זמן של מספר חודשים עד שבגץ יפסול אותו.
לגמרי.
אז אני אגיד לך איפה אני מסכים איתך ואיפה אני חולק עליך רק בנקודה אחת. נכון שיכול להיות שבממשלה כזאת יהיה אפשרות להעביר חוק שישרוד יותר זמן. אני לא חושב שלאורך זמן, אבל טיפה יותר, עוד כמה חודשים נגיד מעבר. אבל הנקודה היא בסוף שיש גם סיכוי לא רע, ולפחות לפי הסקרים כרגע, שלא יצטרכו אותך בכלל. ואם לא יצטרכו אותך בכלל, אז לא שיהיה לך חוק יותר גרוע, לא יהיה לך
בכלל. יאמרו לך גדולי ישראל, וזה אנחנו שומעים כבר היום, אני לא אומר על מה ששמעתי, שנשמע על הטקסטים שאתה שומע אותם היום, ולא בכדי נתניהו קיבל את המסרים האלו בשבוע שעבר, כל הסיבה, אני רואה ששומע כבר את הרקע הסיום, אני אומר בחצי משפט, כל הסיבה שהסיעות החרדיות מתמודדות בכנסת, זה כדי לדאוג לעולם התורה ולבני הישיבות.
נכון, אבל אתה לא יכול לפרוש מהמתחר.
של תמידי הישיבות, כשיש לך את חרב בגד, שעוצר שוב
השם. כן, אבל הפתרון הוא לא להגיד, אוקיי, אני מתייעש.
כן, אז למה אתה יושב בקואליציה?
בשביל זה נעול למשחר. תנסה לנהל משחק פוליטי, תנסה להציל מהריב לדוג מה שאתה יכול.
אם לא הצלחת,
אז אתה מנסה, נתקב על מה שכן אפשר.
אבל
לא נסכם פה את הוויכוח הזה בשניות שנותרו לנו. אבי גרינצה, הגישה הכהן, תודה רבה לשניכם. כן, אנחנו משדרים שעה אחת בימים אלה לטובת התוכנית שואלים ודורשים בהלכות הפסח שמשודרת מיד אחרינו. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. ערב טוב וחודש טוב למאזינים.